טוב, שמי לילי פרויד, גרה בפלס רעננה, אני בת 85, נשואה, אני גרה 4.5 שנים בפלס רעננה. היום שלי בפלס מתחיל בבוקר עם הכוס קפה שלי, עם הפוסת לחם עם דבש וקוטג' ואחר כך אני הולכת למכון להתעמל, פילאטיס, יוגה, מה שאפשר. ואחר כך אני חוזרת הביתה, מתקלחת, הגיעה ארוחת צהריים, לא? יש לי הרבה חברות שם, חברות טובות, שאנחנו 4.5 שנים ביחד. זה אושר של חיים, אושר באלף. אנחנו מלאים בעשייה. החיים עוברים וצריך לקחת הכל מה שאפשר. דיברתי עם מישהי שהגיל שלנו זה נתינה. אמרתי לא תמיד, עכשיו אני רוצה לקחת. פלס נותנת לי בשפע.
אז קצת מחלה, קצת חול.
קצת מחלה.
אבל הנה, אנחנו פה שוב.
כן.
איך היה?
התחלנו?
כן.
שלום לך בן שרוני.
מה המצב?
מה המצב? מבריאה.
מבריאה זה טוב.
הייתי כמו כולם, חליתי בשפעת שהסתבכה לדלקת ריאות.
איך אני שמח שזה פסח עליי?
במי שאני מספרת את זה... אומר, כן, גם אני הייתה...
אני שמח שזה פסח עליי,
כן,
שלא...
כן, אני שמחה בשבילך, בשביל הסובבים אותך בים אחד.
ממש. איך היה בחול?
בחול, הייתי בחול, כמו שאמרת לך, היה פעם המרגן ששאלו אותו איך היה בחול, אמר, חול מקום יפה מאוד. אז אני הייתי באנטוורפן, נחתנו באמסטרדם, כי אין נחיתה עכשיו בבריסל, אולי זה עכשיו יתחדש, על כל פנים נסענו במונית, והגענו אחרי הצהריים לאנטוורפן, ובבוקר מוקדם הצטלמנו. הצטלמתי יומיים ביידיש, אני חושבת שאני צריכה לשפר את היידיש שלי. צריך היה ללמוד יידיש בבית הספר ליד הערבית. אבל היומיים האלה באנטוורפן היו נחמדים, יש להם תחנת רכבת יפהפייה ששווה ביקור, ויש שם, ברובע שאנחנו היינו ליד הרכבת, היו המון מסעדות תאילנדיות, סיניות וכו', ואכלתי רמן, ואתה רואה את זה.
דווקא לא, למה? סתם.
כל הזמן אכלתי.
סתם.
אכלנו המון.
איי, איי, איזה כיף אבל קצת לברוח.
אבל זה נכון שעצם העובדה שאני שיניתי את הסדר יום שלי, לשלושה ימים עשיתי משהו אחר. אמנם בתחום, אבל ראיתי נוף אחר, ישנתי במיטה אחרת, דיברתי עם אנשים אחרים. זה רענון, כאילו הייתי שבועיים בחופשה.
כן. טוב, כולנו באיזה מין קפסולה כזאת שמרגישה לו...
כן, זה נורא חשוב, פתאום לפלוש מן השגרה החוצה. אתה עושה את זה לפעמים?
יצא לי לברוח לאלת אחרי, לא יודע, גם 20 ומשהו שנה שלא הייתי. כן, כן. גם שם היו המון יהודים כמו באנטוורפן, אבל...
באנטוורפן, כן. זה דתיים, חרדים וערבים, המון. וואלה. המון.
אז כן, גם שם, אבל השמש הייתה נפלאה וזה... חצי בריחה כזאת, גם מהמציאות פה אולי בתל אביב או בכלל.
השמש לא התעלמה מאיתנו באנטוורפן. אני מוכרח לומר, זה היה 8 מעלות, אבל לא הרגיש רע. ובלילה לא היה צריך מזגן.
איזה כיף. תמיד שבא לי קצת...
כן, טוב, כן, ככה נפלא. קצת לשפר את הנזלת.
כן, לשנות טיפה את האווירה שוב. אבל לאט לאט, לאט לאט. טוב, בינתיים אנחנו פה.
לגמרי, לגמרי.
והיום חשבתי ככה שאולי טיפה נפתח שאלות לגבי קריירה, את ממרום גילך וניסיונך, ואני אחרי...
אז בואו, אני אגיד לך את האמת, כשאני הייתי צעירה, המילה קריירה הייתה מילה מגונה.
למה?
לא דיברו על קריירה, קריירה זה קרייריסט. בן אדם קרייריסט? מה זה, בן אדם שיש לו אמביציה להצליח?
כן, גם גברים וגם נשים.
הכל אותו דבר, זה היה בשקט, אמרת, העבודה שלי תהיה, המקצוע שאני בוחר. וזה השפיע עליי, אני חושבת, עד היום. עד היום אני מתייחסת לעבודה שלי, לא כאל קריירה, אלא כאל עבודה. ואני הייתי די פחדנית לעומתכם. אתם יכולים לשנות, לעשות... אני שמרתי תמיד על עבודה קבועה, למשל. אז הקריירה שלי הייתה מה שנקרא ברדיו בעיקרה, עם כל מיני זיגזוגים לעבר הבמה.
ו... העבודה ברדיו, אבל זה היה באמת משהו קבוע, משהו שהוא...
רק 39 שנים.
בקטנה.
אני פחדתי מאוד לא להיות בתקן, וכשהתקבלתי לתקן זאת הייתה שמחה גדולה, והתעניינתי בעלייה בדרגות, וכשיוצאים לפנסיה עולים בדרגה אחת, אבל זה באמת היה מקום שבו היה הבית השני שלי, כל ישראל, בהחלט. שעכשיו אני יודעת שרוב האנשים עובדים מהבית, וזה קורה גם לי, נורא חסרה לי האינטראקציה של אנשים. אנחנו היינו יושבים בירושלים, זה היה על החצר, בחצר היה בור, שם היו יושבים, ובתל אביב, במזנון, ותמיד, תמיד בתקליטייה, תמיד היו עוד אנשים, והיינו מדברים. והיה סיור מוחות גם בחדרים, בגלל שישבנו בחדרים, היינו שלושה איש. לשבת עם בן אדם כמו גיל אלדמה, זה כמו לשבת עם ויקיפדיה, חיה.
זה כיף.
אז בהחלט הדברים האלה חסרים לי היום.
אבל היו לזה גם השלכות מבחינתך לעבודה ברדיו, למשרה הקבועה הזאת, למקום ש...
אני ויתרתי על הרבה מאוד הצגות, על תיאטרון בכלל, היו לי כל מיני, כמובן עם יוסי בנה יופעתי כשעבדתי ברדיו, אבל היו לי סכסוכים בגלל זה, ומשפטים וכולי. כן, אבל...
של עבודות כפולות וחיילת.
כן, כן, אבל אין לי כוח להיכנס לזה. רשות השידור מתה, ואיתה גם מתה סכסוך. אז, אבל בסך הכל יכול להיות שהייתי משתלבת הרבה יותר בתיאטרון הרפרטואר, מה שאני עושה היום.
כן, את מתחרטת על זה שלא...
יצאתי מתוגמלת מפה, מה להחזיר את הגלגל אחורה.
לא, לאו דווקא, לפעמים, אבל יש רגעים אבל בחיים כן. שיש מין צמתים כאלה שחוזרים לרדוף
כן,
אותנו.
כן, מצד אחד אני לא עבדתי במאים גדולים, כמו שאחרים זכו לעבוד בקאמרי, כאלה שהיו בגילי, מחזות קלאסיים. זה דברים שבהחלט חסרו לי, כן. יחסרו לי. ולא יהיו לי.
אני גם אצל לחשוב על זה טיפה. אני ישר אחרי התיכון נסעתי לשחק בגרמניה, נסעתי לשחק כדורסל בגרמניה.
כדורסל, כמובן.
וכבר קיבלתי הצעה להמשיך לשחק בקבוצת הבוגרים, שהייתה בליגה הראשונה, והמאמן מאוד אהב אותי וכו', וכמו כל אדם בן 18 במדינת ישראל, הגיע גם מצב, ונאלצתי לבחור.
המולדת קרה לך.
זה היה בתקופה פחות סוערת אולי. ונאלצתי לבחור, האם אני חוזר לישראל או נשאר בגרמניה. עוד פעם, השאלות של קריירה אל מול, אני לא יודע, ערכים אחרים. וחזרתי. ובאמת, אני לא אגיד שעד היום זה רודף אותי, אבל מבצבצת פה ושם השאלה של...
לא מיצית את הנושא הזה של הכדורסל?
את הכדורסל מיציתי, אבל נשארת השאלה של האם, אם הייתי נשאר בגרמניה ולא חוזר לארץ, מה היה קורה? מה היה קורה?
מה היה קורה? היית אומר לך, אחזרו בס.
טוב, זה קרה כמה שנים אחר כך.
אני מאוד שמחה שחזרת.
זה היה קורה כמה שנים, זה קרה בלי קשר כמה שנים אחר כך, הגרמנית, אבל כן, זאת באמת שאלה. אי אפשר לפתור אותה, אני גם לא מתחרט, אני חושב שהרבה פעמים אנחנו מקבלים החלטות בחיים שלנו בהתאם לנסיבות מסוימות, בהתאם ל...
אבל לכם אין בעיה לשנות מקום עבודה. באמת, אני רואה את הצעירים, הם בכלל לא מתלבטים, הם לעזוב, יש להם קרטון, והם נודדים למקום אחר.
כמו בסרטים.
כן.
אבל זה לא לגמרי נכון, כי אני חושב שהרבה אנשים עוברים בתוך אותו תחום, בתוך אותו הקשר של עבודות שהם כבר ביצעו. זאת אומרת, שומרים את הקשרים ואת ההיכרויות ואת מה שנהוג לקרוא אולי נטוורקינג.
אבל הם לא שומרים על ותק במקום העבודה. יש לך ביטוח למשל?
ביטוח חיים.
ביטוח חיים, ביטוח, איזשהו סוג של ביטוח.
אני מניח שיש איזה משהו, אבל לא משהו שאני יכול לה את זה.
בתור נכד של רובן, אתה כן צריך שיהיה לך, אבל אני אומרת לך שכל איש צעיר היום, בגלל הקפיצות והניתורים האלה, ממקום עבודה אחד לשני, חייב ביטוח.
מצד אחד, מצד שני מרגיש היום זאת הדרך להתקדם, ומי שנשאר מקובע בתוך איזה שהם מין...
אוקיי, אז תעשה לך ביטוח כזה מתמשך.
בלי קשר
גם
לעבודה.
גם אם אתה מקפץ ממקום עבודה אחד לשני, באמת צריך להפקיע כסף לטובת הדבר הזה, כי מי יפרנס אתכם? כמה שאריכות תוחלת החיים שלנו ארוכה, זה עוד יותר מעמסה.
נכון.
היום אנשים בני 80 יש להם הורים.
שצריך לדאוג גם להם.
כן.
לא, זה נכון.
ואתם שתהיו בני 80 בעזרת השם, יהיו לכם סבא וסבתא לטפל בהם.
כן. טוב, כל עוד זה בסביבה טובה ובשמחה.
כן, אבל זה לפעמים לא. אז אתם צריכים להכין באמת שק של חסכונות.
בתקופה הזאת זה נראה שזה לא קורה.
אני יודעת שזה לא עובר לכם בראש, אבל ממרום גילי, בתור תתבת, אני אומרת לך.
אולי באמת, אבל באמת בתקופה הזאת מרגיש שלחסוך כסף זה מעבר לעניין.
ועוד יותר מזה, אתם גם משנים קריירה. אתם פתאום מחליטים, אני לא יותר דוקטור, אני שף.
אז כן. אז אני באיזשהו מקום אולי קצת חוויתי את זה בהקשר של הכדורסל. פתאום עשיתי את הקאט הזה, נסעתי לחול, חייתי קצת בחול, חזרתי לארץ, והתחלתי עם עיתונות. אבל זה מרגיש שוב שא',
טוב, אתה לומד כל הזמן, זה לא סתם.
גם, נכון, אבל זה מרגיש שאת כל, באמת, הרשת הזאת של היכרויות, האנשים שאספתי איתי יחד, פתאום הם כבר לא רלוונטיים לחיים המקצועיים שלי. מקצועיים פחות או יותר, אבל כן. אז גם השינוי הקריירה...
ובטח יש לך המון חברים שלמדו רפואה ועברו למשפטים, או למדו משפטים ועברו באמת להיות, לעסוק בקייטרינג, והיו פרופסורים באוניברסיטה, והחליטו שהם פותחים יקב.
כן, נראה לי שאנשים נמאס להם היום קצת, משעממת להם
השידוע. אלה בעיניי מעוררי הערצה. כי אני באתי מהמקום של עבודה קבועה, של ותק, של איך, מה פתאום? מה פתאום לשנות קריירה? אפילו לא חלמתי על זה.
אבל כן מרגיש לי שנעזרת בעבודה הקבועה כעוגן כדי לעשות גם דברים אחרים.
כן, אבל למשל, טוב, אני למשל נורא רציתי ללמוד לצייר, ואני עושה קריקטורות לא רע, אני יכולה לצייר אותך עכשיו. אבל ממש לקחת פסק זמן וללכת ללמוד ציור למשל. אז גם העצלנות שלי וגם העובדה שאף פעם בגלל המקצוע הזה לא היו לי יותר משבועיים, שלושה, שבהם יכולתי להפקיע את רצף העבודה שלי ולעשות שינוי טוטלי.
כן, זה עבודה מאוד תובנית, התיאטרון, או שאנחנו מדברים על הרדיו בהקשר.
התיאטרון, רדיו, להיות כזאת אחת גם בתיקה, אז כל מי שמת אני מספידה.
זה בכלל עכשיו עוד הרבה עבודה נוצרת.
שזה עבודה, עבודת חינם.
כן. באמת, זו שאלה, איך מצליחים לשלב בין שני הדברים האלה? יש כל הרעיונות האלה של תעבוד במה שאתה אוהב ולא תעבוד יום אחד בחיים, או כל מיני מין משפטים וסיסמאות כאלה, שאני לא בטוח שאלה גם עובדות. אני רואה אנשים מסביבי שלאו דווקא עובדים במה שהם אוהבים, אבל מצליחים לקבוע איזשהו מין איזון בחיים בין עבודה ופנאי.
אז הם אומרים, זאת עבודה.
נכון, קם בבוקר.
הם מחכים את זה ואומרים, זאת העבודה שלי, זאת הפרנסה שלי, את זה אני חייב לעשות. כי באמת חייבים, אתה חייב להיות אחראי למי שמסביבך. ואתה לא יכול ליפול להיות נטל כלכלי, בייחוד אם אתה מקים משפחה. אבל אני חושבת שזכות, באמת זאת זכות שלי גדולה לעבוד במה שאני רוצה, במה שאני אוהבת, במה שאני מוכשרת לו. זה באמת, אני לא מניחה שבתור זבנית בחנות, היו לי המון כישלונות בטח, ליד הקופה הרושמת בוודאי.
אבל אולי תלמדת ציור תוך כדי. כן, לא, זה באמת שאלה. יש לי חבר, נגיד, שעובד במקום שהוא לא מאוד נהנה ממנו, אבל הוא נהנה מאוד מלגלוש. וזה מאפשר לו את החופש הזה, או את היכולת לקום בבוקר, ללכת לגלוש, ללכת לעבוד וכולי, או לחלום על בריחה למין מקומות כאלה.
עד איזה גיל גולשים?
נראה לי כל עוד הגוף נותן, לא?
אני לא יודעת, היה לנו המון זמן גלשן בבית, הבן שלי היה גולש בלי סוף, אבל כשהוא נסע לחול, הגלשן עצמו התייבש, ועכשיו ברוך השם הוא לא גולש גלים.
כן, טוב, זה גם כושר.
הוא משחק טניס שולחן כמו משוגע.
זה גם כושר, וגם ניסיון באמת להבין איפה, עד כמה, אני יודע, עד כמה הגוף מותיר את הדברים האלה. אני לא יכול לחשוב על עצמי, אני חוזר לשחק כדורסל באותה עצימות ששיחקתי.
אבל אתה מתעסק בספורט, אתה עושה כושר, אתה...
לא מספיק. אפשר אולי גם פה לתת את זה...
אתה צריך מדריך אישי שיצק עליך?
כן, איזה מישהו שיבוא ו... כן. ירביץ בתורה.
אז שהוא ירצה להירגע, שיבוא אליי, בוא ניקח יחד מדריך אישי. מעניין אם יהיו לנו אותם תרגילים בבית.
את האמת שלמה לא? פשוט העצימות הוא היה קצת שונה.
אתה יודע, השבוע הייתה ביקורת, ואני נעלבתי באופן אישי. למה? כי הביקורת הייתה על זובין מטה. מאסטרו זובין מטה, באמת איש מנצח, שהיה מנהל של הפילרמונית, והיה מנצח שהמקור שלו הוא פרסי, הוא הודי, פרסי, והוא התחבר קראו לזה, נדמה לי, נוסטרה, כושר נוסטרה, משהו כזה, לדניאל ברמום, יצחק פרלמן, פנחס צוקרמן, וישראלים, הם כולם הכירו בווינה כשהם למדו, והוא הפך להיות ישראלי. הוא היה מעורב בחיי ישראל, לא רק בתחום המוזיקה. באמת, הוא היה מקסים. והנה הוא בא, אחרי שחשבנו שהוא כבר לא יגיע לארץ, בן 88.
כן.
אז הוא מנצח בישיבה. הוא הלך בקושי עד שהוא הגיע לפודיום. מחאו לו כפיים, אנשים בחו כשהם ראו אותו. ויושב אצלכם, מבקר מוזיקה, אני מקבלת אצלכם בעיתון הארץ, ומבקר אותו על הלאות שלו, על המוזיקה שלו הייתה במטבה, על... וזה נבזות כזאת ורשעות כזאת.
מה, זה יש לך דווקאי?
מה?
דווקאי קצת ב...
כן.
למה?
זה כאילו מפגיעה במישהו שלא יכול לענות לך בכלל. זה היה רשעות לשמה. הקונצרט הזה, יש בו כל כך הרבה תוספות חוץ מהמוזיקה, וזה כן חלק מכל ההנאה של הערב. אז אני מקווה מאוד שלא תרגמו לו את הביקורת הזה לזובין מטה, איש שחייבים לו כל כך הרבה. והגילנאות, גילאות, איך קוראים לזה?
גילנות.
גילנות. כן. זאת הייתה באמת דוגמה מובהקת איך תוקפים אדם בגלל גילו, ולפי דעתי את הביקורת הזאת כתב עוד לפני שהוא ראה אותו.
בבית עוד.
כן.
האמת שזה, דיברנו קצת גם באמת על גילנות לפני, וככה הלכתי לנסות להבין מה אני חושב על זה, ואיפה למקם את עצמי ביחס לזה. ונראה שההגדרה אולי הכי בסיסית של גילנות זה אפליה של אדם על בסיס גילו. זה לאו דווקא, אמנם זה באמת נטבע ביטוי בהקשר לאפליה של אנשים.
אבל היום לא יכול להתחיל ללמוד כדורסל, אני לא יכולה, כמו שאני אומרת, לישון כזה באכסניית נוער.
נכון.
אבל זה בסדר, אני לא יכולה להתחיל ללמוד רפואה, למרות שהיו אנשים שבני 60 התחילו ללמוד רפואה והצליחו.
אף פעם לא מאוחר כאן.
כן, אני יכולה באוניברסיטה הפתוחה להירשם, כמו כל הדברים שנרשמתי, כן.
אבל באמת, כאילו... אני מנסה לחשוב על מה זה אומר אפליה. אז מצד אחד יש לנו את הצד החוקי אולי של העניין הזה באמת, לא יודע, אם קובעים בחוק מתי מותר להתחיל לנהוג, מאיזה גיל מותר להצביע, מתי פורשים לפנסיה וכולי. אז אולי זה מקום אחד שעושים הפרדה על בסיס גיל. אבל גם יש לנו באמת נורמות מסוימות בחברה, שבהן אנחנו מתייחסים לאנשים על בסיס גיל בצורות שונות.
תראה את ביידן.
למשל.
פתאום ביידן הבריק בנאום האחרון שלו, והיה מצוין. אבל לפני זה, כולם רק חיכו שהוא יגמגם ושהוא ימעד.
נראה לי שגם בגלל זה הנאום שלו היה כל כך טוב, כי אנשים ציפו...
הוא לקח את הכדורים הנכונים.
או זה, או שאנשים, כאילו כגובה הציפיות...
שהוא יהיה מבריק וחד.
בדיוק, אנשים ציפו לזה שהוא יגמגם, לא יצליח להוציא מילה מהפה, ובסופו של דבר...
גם ראש הממשלה שלנו לא צעיר נורא.
כן. טוב.
במרום גילי, אני יכולה לומר... כמו ששאלו אותי על מישהו, אמרתי, הוא לא צעיר, הוא כבר בן 70.
בודקת לו
את ה... אז אפילו אני אמרתי את זה.
אבל באמת מצד שני, יש את העניין הזה של הנורמות, של עד כמה אנחנו מתייחסים לאנשים בצורה מסוימת. נגיד, עכשיו יצא לי לחשוב על עניין של רופאים. נגיד, אם רופא צעיר מאוד יבוא לבדוק אותי, אז אני אגיד, רגע, אבל האם זה בסדר? הוא מנוסה מספיק? הוא יודע מה הוא עושה? גם פה יש איזשהו עניין של גיל וגילנות, כשרופא הוא מבוגר.
זאת אומרת שאימא של חברה שלי זרקה רופאה שהגיעה מטעם מגן דוד, כי היה לה איזה 17 גילים באוזן, והיא לא האמינה שבחורה כזאת יכולה להיות רופאה. היא אמרה, לא, אני רוצה רופאה אמיתית. אני אמרה, אני רופאה לכל דבר. ואז, אחרי שהחברה שלי סיפרה לי את זה, עשיתי בסיבה למסיבה פאנל שלם, של כל מיני רופאים שנראים זרוקים לגמרי. ידע. באמת, באמת, עם זנבות סוס, גברים.
מה היה שם? איזה סוג של דמויות הגיעו?
באמת, אנשים מקושקשים כאלה.
מה, קעקועים?
הכל היה, הכל, בוגרי הודו, בוגרי זה. ורופאים, והם גם סיפרו על כל ההתנסויות האלה. אחי עלה בשלום, היה רופא כבר בן 23, כי הוא למד בעתודה, וגם כן, כשהוא הגיע למישהו, הוא נראה מאוד צעיר ועוד היה במדים, אז הוא אמר, לא, לא, אני רוצה רופא, לא חייל שיבדוק אותי.
זהו. אז יש מקומות שבהם אנחנו כן. דורשים מצד אחד את הניסיון.
מבטא מבוגר.
ומצד שני, מקומות שבהם לצעיר יש איזשהו סוג של יתרון. ובהקשר של זום אינמטה, מה שיצא, לא קראתי את הביקורת, אני חייב להודות, וגם לא שמעתי את הקונצרט, אז אני...
אתה אובייקטיבי.
אני לא יודע אם אובייקטיבי.
לא, יש לי חבר שם, משמיץ הצגות, ואני אומר לו, ראית את ההצגה הזאת? הוא אומר, לא, אני אובייקטיבי.
על בסיס מה שהוא קרא בעיתון ובאינטרנט. אבל אולי גם בעצם להתייחס לזום אינמטה רק בגלל הגיל שלו, אולי גם בזה יש מידה של אפליה.
זה לא, זה גם איש שהוא בא עם מטען עצום של נתינה. של הערצה בצדק, אתה לא יכול להתייחס אליו כאל עוד מנצח. זה סטאר אמיתי, זה מאסטרו, על זה נאמר מאסטרו. הוא חובק זרועות עולם, הוא בכל מקום בעולם מכובד. מכובד, קמים...
לא, גם פה, גם, זה רק הביקורת הזו.
פה אנחנו, הוא קשור בנימי נפשנו בישראל, זובין מטה. אבל אתה יודע, באיטליה הוא גם מאוד 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 עכשיו, ובארצות הברית ובכל מיני מקומות אחרים. אבל אף אחד לא יעז לכתוב עליו ברוע כזה, ביאללה, יאללה, לך הביתה. זה בערך מה שהוא כתב עליו.
כן,
תשבור את מקלות המנצח, ולך הביתה לישון.
באמת לא קראתי, אבל מרגיש לי שאולי גם יש מקום לביקורת...
לא, זה לא ביקורת בונה.
לא ביקורת טובה. זה ביקורת שלא מתייחסת לגיל.
יכול. אולי להגיד, אפילו בצער, להגיד, שמעתי את הקונצרט הזה לפני 40 שנה, עם זובין מטה, ואני יכול להודות שזה היה נמרץ יותר. אבל זהו, די. אבל הוא העמיק את הפגיעה, כמה שהוא יכול יותר.
טוב, יש גם משהו אולי בפובליציזם שהוא יכול להיות
קצת... שגם הוא קורא לכם, כן, רשעות.
לא יודע אם רשעות, אבל זה משהו...
זה יותר חכמים כשאתם רשעים.
נראה לי שבכלל בתקשורת יש איזשהו עניין של לדחוף דברים קצת יותר...
יותר מבריקים כשאתם רשעים.
לא, לדחוף דברים לקצה, אני חושב. ניסיון באמת לבחון את המקרה כאיזשהו מקרה קצה. לאו דווקא, אני עוד פעם לא קראתי, אבל זו באמת שאלה.
אתה יודע שלכל אחד יש היום פודקאסט, לא רק לנו?
למי עוד?
אני ראיתי.
לא שמעתי.
ראיתי איזה סטנדאפ של תום אהרון, והוא פתאום פונה למישהו בקהל, איך קוראים לך? איך קוראים לפודקאסט שלך? כי פעם היו שואלים כל אחד, היית במעגל של דן שילון? עכשיו, מתי היית במעגל אפילו היו שואלים? היום, כל בן אדם שני יש לו פודקאסט.
טוב, ציוד הקלטה מאוד זול. אפשר לעשות דברים בבית, מרגיש לי נהדר. אבל הבעיה היא שאולי, את יודעת מה זה דווקא, השוואה אולי נחמדה. כשאת התחלת ברדיו, היה באמת רק את כל ישראל, רשות השידור וזהו.
ערוץ אחד, רדיו אחד.
מי שנכנס, נכנס.
תחרות הייתה גלי צהל, זה היה שוק. רדיו רמלה עשה לנו נזקים גדולים.
והיום פתאום הים הזה של רשות השידור הפך להיות אוקיינוס, כל אחד עם מיקרופון ומחשב יכול להקליט מה שהוא רוצה.
ייחוד אם הוא לא יודע עברית.
על אחת כמה וכמה, זה אפילו יכול להיות יותר טוב. ובאיזשהו מקום פתאום הים הזה הפך לאוקיינוס, ומה שאולי הכי נוראי זה שאת הטיפה הזאת שנופלת, נעלמת, נבלעת בתוך האוקיינוס, אפילו לא שומעים. אנשים מוציאים פודקאסטים, ולאו דווקא...
כן, אז מישהו מעניין, מאזין לפודקאסטים, בהתאם לטעמו, אז הוא בוחר. אם הוא רוצה את שלומי אלדר, או את דליה גוטמן, או איזה פרופסור מאוניברסיטה, אני מבינה שיש אנשים שמדברים על דברים ממש ברומו של עולם, שאתה צריך להבין את המושגים והמונחים כדי להצטרף עליהם, פילוסופיה וכו'. אז יש פודקאסטים בהחלט מעשירים מאוד. ועצם העובדה שאתה מאזין פתאום, ואתה, המילים כל כך חשובות לך, זה איזשהו ציון לטובה דווקא.
כאילו מרדיו שזה כל רקע שמתנגן שם על האזנה אקטיבית.
מטלוויזיה. שפתאום כן מה שנאמר חשוב. שזה מה שמרתק אותך. מה הבן אדם אומר?
טוב, העולם הזה הוא בכלל רחב, זה לא רק פודקאסטים, אלא ספרים לשמיעה והצגות. כאילו, טוב, אולי זה קצת דומה באמת גם לתסקיטים שהיו לפני המון המון שנים.
זה היה מוסד מכובד, זה היה מוסד יפה.
זה, הרעיון של זה הוא בלתי נתפס בעיניי.
זה היה מוסד, טרה, טרה, רם, טרה, טרה, רם, המסך עולה.
ממש הכל, כאילו, כל התסריט...
היו, כן, המון דברים. אני זוכרת שמעתי במיטב השחקנים, כמובן. כי ילדה, יום שני, אני חושבת ב-8 בערב, הייתי ממש צמודה לרדיו כדי לשמוע את המסך עולה.
ויצא לך להשתתף בתסקיטים?
יצא לי, כן, יותר מאוחר.
ואיך זה היה?
חוויה, כי זה היה עם שחקנים, מהקאמרי, מהבימה, היה יוצא אוטו מכסית ואוסף את כולם לרדיו.
והקולות והסאונד, האפקטים, כאילו איך הם...
הייתה דלת שהיו פותחים אותה וסוגרים, היה איזה שביל חצץ שהיו דורכים עליו.
יוב, זה גדול. כאילו הכל בלייב, זה לא ש...
לא, היו גם אפקטים מוקלטים, כמובן, ששולבו, ומוזיקה וכו'. אבל זה התקדם עם השנים, אבל אני התחלתי בתסקיטים לנוער, לילדים. כשהייתי בת 11, בזה השתתפתי בתסקיטים.
ומשם בעצם הכל התחיל?
כן, בהחלט.
כאילו הכל התגלגל מגיל 11, תסקיטים ו...
כשחקנית בתסקיטים.
כן. ודווקא אז לרדיו, ואז לתחושה הזאת שכאילו...
הרדיו בעיניי היה מסעת נפש. הרצתי את כל מי שהיה קריין שם באותו זמן.
טוב, זה גם היה המקום היחיד שבו היה אפשר לצרוך מדיה. זה לא, כאילו...
טוב, היה כל קולנוע, אבל זה נחשב קצת קלוקל ללכת להרבה קולנוע. כן, זה היה קצת שטחי.
במקום תיאטרון או...
כן, ואני זוכרת גם שהתחילה טלוויזיה, אמרו לי ברדיו, אל תתחיל לטלוויזיה, הם כל כך כל כך שטחיים, אל ת... המדיום הזה שלא יפתה אותך.
איזה קטע. טוב, זה גם היה, אבל תחת רשות השידור, לא?
הכל שייך לקריירה, לתמימות הזאת.
נכון. כאילו, למקום הזה שזה עבודה, ולא... לאו דווקא איזשהו מסלול. אבל היום
אף אחד גם לא שואל אותך, מה למדת, מה עשית, עד שאומרים לי, תגידי לי, איך אפשר להיות מפורסמת?
נראה לי שזה אולי באמת אחד הדברים. אנשים מחפשים להיות מפורסמים ולא... ולא לעשות איזה משהו. או ללמוד משחק וללכת להיות שחקן.
אני תמיד לספר שהייתי ביילו, ואחת המוחות אמרה לי, תגידי, את לא סוג של סלב?
טוב, היא לא טעתה. זה לא שזה. היא לא טעתה.
קניתי בוטנים, זה נראה לה קצת לא תואם.
איך יכול להיות בתחנת דלק? מה זאת אומרת? זה לא... את הבוטנים שלך, את לא משיגה במקומות אחרים. מה זאת אומרת? כן, אז העולם הזה הוא משתנה.
אז מה, נדבר על זה שיש אפליה בכל זאת נגד הגיל השלישי רביעי? אני כבר לא יודעת באיזה גיל אני. אני הרביעי או החמישי.
למה? איך את מרגישה שזה קורה?
לא, כי כשאני אומרת בת כמה, אני אומרת, באמת? יש לך קול צעיר. מקבלים שוק.
מה, מהרדיו זה מגיע או ש...
לא, כשאני מדברת עם בן אדם, שאני לא מציגה את עצמי, ברגע מסוים הוא אומר, אני רוצה לקנות משהו, ואני אומרת, כן, אני בת 85, באפריל בת 86. מה, באמת? אוי, חשבתי ש... טוב, לא חשוב, אז מה?
למה? אבל למה זה גילנות בעינייך?
וגם אני זוכרת שישנתי אחד האלבונות שגרמו לי אולי להפסיק לעשן, זה כשהלכתי אחרי הצגה, השתתפתי באבימה באיזו הצגה, וירדתי שם למטה ברחוב קפלן, ובקיוסק, פינת אבן גבירול, עצרתי וביקשתי סיגריות. הוא אמר, כל כך סקנה ועוד מעשנת?
כן, אנשים טובים ב... בפילטרים בישראל, זה, כן. יש מקום למרחב, ל... כן, כן, אין ספק שזה... אבל חוץ מזה, כשזה מגיע נגיד לתפקידים או לכל מיני...
אז אני לא יכולה לעד, יוליה, אפילו...
זה, ברור, כן. אבל...
אבל בסדר, אז הנה, אפילו כותבים לי פעם שנייה מחזה כדי שאני אוכל לשחק בו.
נו, אז הנה, זה אפילו לא... טוב, לא ברור לי מי מופלה פה, אולי השחקנים האחרים מופלים פה.
אבל יש עניין היום, בגלל שהתרבנו, אנו הזקנים, אז יוצרים גם חומר שיעניין אותנו.
את האמת ש...
תשמע, בהופעה, חס וחלילה היא לא זקנה, אבל בכל זאת היא מותגרת כבר באיזשהו מקום בגיל. הייתי בהופעה של ליאורה ריבלין. וליאורה ריבלין היא פשוט מדהימה, היא שחקנית נפלאה, עכשיו היא גולדה גם בהבימה, אבל יש לה מופע יחיד, הבן שלה מנגן שם ועושה את כל העיבודים, שאול בסר, ויש לה נגנים נדרים, ימי בסלר שם, והיא כתבה את הכל,
וואלה.
והיא מגישה את הכל, במין עדינות וחוכמה, כל מה שאני יכולה להגיד שאני קינתי עד קצות אצבעותיי, באמת האישה הזאת, היא כל כך נדירה וכל כך אינטליגנטית וכל כך בהירה ומצחיקה וביקורתית וסתירית הכל ונוגעת ללב. שפו, אני לא מכירה הרבה צעירות כמוה, ממש לא.
טוב, אז לניסיון ולגיל יש גם משמעות. אף טוב, אז ידענו את זה. נראה לי שהגענו לסוף עוד פרק.
וואלה.
כן.
טוב, אז היום הולד שמח. כשהיא תגיע.
כן, כן.
שהגיע היום.
כן. אז עד השבוע הבא.
נברך את 1938, ואת... מתי נולדת?
1990.
1990. מצא את ההבדלים.
בקטנה.
להתראות בין.
יאללה, צ'או.